עמד א', שובו אליי ואשובה עליכם. הרצון העליון הוא שבני ישראל קבוצה מטה יהיו עמלים לשכלל את מפתני הגאולה, לשוב אל הארץ ולבנותה ולהבליט את עצמם בפני כל באי העולם בתור עם כביר חי ורענן, מצויד בכל המכשירים העממיים, בחשכונות החוכמות והעבודות בכל רחבם והיקפם, ובייחוד אמיצות הרוח וגבורת הרצון הראויה לעם, לעם איתן ועתיק הבטוח בניצחונו המוחלט שיגדל ויסגה מאוד מאוד. לעומת זה רוצים קבוצה מטה שהכל יבוא להם מן המוכן. שערי הארץ יהיו נפתחים לפניהם בדרך נס, ובית ישראל מכל מקומות פזוריהם מנהרו לציון יחקוד שם, הכנפי נשרים. הרב מציג לנו רצון עליון מול רצון קבוצה מטה. העליון והקבוצה מטה, קדוש ברוך הוא וישראל. קדוש ברוך הוא רוצה שישראל הם יהיו הבונים, העמלים, המחוללים. האבא רוצה שהבן, האבא עשיר, האבא יש לו את כל טוב, מלך, אבל הוא רוצה שהבן שלו הוא זה שינהל את את הממלכה, את העסקים, את הבית. אז הוא רוצה, הכדור אצלך, אתה תפעל, אתה תעמול, אתה תחשוב, אתה תתאמץ, אתה תזיע. אני רוצה שאתה תתפוס ביטחון, שאתה תרים את הראש, שלא תגיד, החמור אומר, הבן דוד שלי זה סוס. לא, אני רוצה שאתה תגיד, אני בטוח בכוחו של זקן, בכוחו של אבא, אבל אני עכשיו פועל, אני נכנס, אני בונה. ועל ידי זה האבא רוצה שהבן יהיה מעלה מעלה. אבל הבן מה הוא רוצה? כנסת ישראל מה רוצים? לא, הקדוש ברוך הוא, אתה תחולל, אתה קימת צאתנו, צאתך מארץ מצרים, מארץ מצרים מראינו נפלאות, אתה תראה לנו ניסים, אתה תפתח לנו שערים, אתה תעשה שיהיה נוח להיכבש, אתה תעשה שהכל יהיה טוב ומהר ויפה ומתוק. אומר הרב חרל"פ, יש בזה מעין הוויכוח שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל על דבר התשובה. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובו אליכם, וכנסת ישראל אומרת, השיבנו השם אליך ונשובה. עד כאן הדברים ידועים. מכאן בא החידוש של הרב חרל"פ. בעצם היה כמעט, איך שהרב חרל"פ הציג את שני הצדדים, היה כמעט ברור שזה מה שהוא רוצה לומר. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תשוב. אבל למה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר שאתה תשוב? כפי שהוא הציג לפני כן, שאתה תהיה למעלה, לא כדי שאני רוצה, לא בגלל שאני רוצה לחסוך. האבא זה שהוא לא רוצה לתת כסף לבן שלו, לא בגלל שהוא רוצה לחסוך, בגלל שהוא רוצה לפתח את הבן. אתם זוכרים שראש הישיבה הזכיר שזה המזמור שעכשיו אנחנו אומרים כל תפילת מנחה. רצית השם ארצך, שבת שבית יעקב. שהרב הזכיר שהיה פעם חתונה של זקן האדמו"רים. כוונה ממשפחת, הבן או הנכד של זקן האדמו"רים, הרב יהושע מאפטה, האוהב ישראל. אז התאספו כל הרבנים, כל הצדיקים, כל גדולי החצרות שהיו אז, ואז הוא קם לדבר והזכיר את הוויכוח הזה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשוב ואנחנו רוצים שקדוש ברוך הוא ישוב. ואז קם רבי יהושע מאפטה, אומר, אני חושב שעם ישראל צודקים, אני חושב שקדוש ברוך הוא בשמיים עם המלאכים, זה יותר קל לו, אנחנו פה בארץ עם יצר הרע, ועם החושך, ועם הגלות, ועם הגויים, ועם ה... לנו יותר קשה. אני חושב שהוא צריך לשוב. אמר, אתם מסכימים? אוקיי. מה שאומר הרבי, זה נכון? אז הוא אמר, נו, אז אם אני חושב כך, ואתם חושבים כך, נו, אז נראה מה הקדוש ברוך הוא אומר. אז ראש הישיבה אני ככה מייצג, שהאדמו"ר מתכופף ככה. גם הקדוש ברוך הוא מסכים, אבל בתנאי אחד, שאחר כך אנחנו לא נשוב עוד לחיסלה. ואז הוא אמר שזה מה שהרבי עשה, זה בדיוק מה שעושה דוד המלך במזמור הזה, שאנחנו אומרים, הלא אתה תשוב תחיינו, אתה נשאת עוון עמך, כיסית כל אחד עם סלע, אתה תכסה, אתה יותר קל לך. זה מה שאנחנו חושבים. ישמע מה ידבר האל, השם, כי ידבר טוב אל עמו ואל חסידיו, אבל בתנאי אחד, וישובו לחיסלה. בעצם מה שעשה הרבי זה מה ש... שדוד המלך, כמו שהמדרש אומר, שמשל לרוכל, מן באי סמכייה, מן באי סמכייה, זה לא הצגה של התנא. התנא הוא רק בייר את הפסוק, הוא בעצם רק הסביר את הצליל של המזמור, של הפסוק בתהילים. מי האיש שחפץ רעים? מי האיש? זה דוד המלך, הוא הרוכל בעיירות. הוא במדרש חכמים רק ביירו את הצליל, שאוזנם של חכמים קרוטה לאוזני... זה הרב, זה כתוב אני חושב ברב משה לב שחור, באבני שוהם. פעם אמר לי את זה החברותא, רבי אליהו, הנין. מה שככה מסביר הסבא שלו, רב משה לב שחור, שהוא מסביר את המדרש, המדרש בעצם הוא רק בייר את הפסוק, שזה מה שעשה דוד המלך. הוא הכניס את כולם למתח. מי האיש שחפץ רעים? זה האיש. מי האיש? כולם מתקבצים. אתם רוצים לדעת מי שחפץ רעים? אני אתן לכם, אתם חושבים איזה סם, איזה תחופה, איזה עשב, איזה תשע, תשתו כל יום בבוקר? אני אגיד לכם מה. צור לשונך מרע, שפתך מדבר מרע. זה התחופה. והתנה הוא רק תפס את אומנתו של דוד המלך. אז כך גם הרבי האוהב ישראל, זה מה שהוא עשה. עד כאן הדברים ידועים, אבל יש פה חידוש של הרב חרל"פ. החידוש הוא כך, אלא אומר הרב, אנו מבינים שסוף סוף ינצח הקדוש ברוך הוא. בעצם אומר, מה אתה חושב שאתה יכול לנצח את הקדוש ברוך הוא? יש ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. ואנחנו אומרים, הכנסת ישראל רוצים. אבל מה לעשות, הקדוש ברוך הוא יותר חזק. אז מי ינצח בסופו של דבר? הקדוש ברוך הוא. אבל אז מה יקרה אם הוא ינצח? אז אנחנו בדרך כלל מבינים, אז לא יהיה גאולה, שתחזרו בתשובה. ואנחנו יודעים שהרב חרל"פ הוא מתוך בית המדרש של אור החיים הקדוש, של מרן הרב, של כל גדולי ישראל שאמרו לא, הגאולה לא תלויה בתשובה, וכך למדו גם בגמרא. אז מה פירוש שהקדוש ברוך הוא ינצח? הרי כבר הקדמתי לך שהקדוש ברוך הוא ינצח בגלל שהוא רוצה שישראל יהיה להם את הכוח. אז הוא ייתן את הכוח כדי שיחזרו. זה החידוש של הרב. אנו מבינים שסוף סוף ינצח הקדוש ברוך הוא וישראל יקדימו לשוב אליו, אלא שכל כוח התשובה שיתעורר בישראל יבוא דווקא מתוך שישראל יהיו ממעטים את עצמם ויאמרו שאין להם כוח לשוב לקדוש ברוך הוא מעצמם. וכמו כן תהיה שיבת ישראל לציון, שישראל יקדימו לשוב אל הארץ ולשכלל את כל הקניינים הלאומיים בדרך הטבע כפי הרצון העליון והרצון הפנימי של ישראל, שהכל יהיה בדרך נס. רצון זה עצמו הוא הגורם לקיים את דרך הטבע, וכל מה שיוסיפו רצונות טהורים לדברים פתאומיים וניסיים, יותר ישוכללו כל הקניינים הלאומיים בהדרגה נכונה על ידי מעשה ידיהם של ישראל. כלומר, אומר הרב, הכוח של ישראל זה שהם ממעטים את עצמם, אבל לא כלפי אומות העולם. הרי הרב, הקדוש ברוך הוא, רוצה להבליט, זה ביטוי חריף, מה שהוא אמר בהתחלה, שישראל יבליטו את עצמם בפני כל באי העולם. על ידי מה? על ידי זה שאנחנו הבן של. על ידי זה שאנחנו אוחזים מהקדוש ברוך הוא. ובזה דווקא הוא רוצה לומר הרב, שזה שישראל תובעים גאולה ניסית, זה לא מתוך פחיתותה. זה לא מתוך זה שהם לא רוצים לפעול, לא מתוך בטלנות, לא מתוך חוסר מעש, אלא מתוך התבטלות ודבקות בשם. שהם בעצם מבינים שכל הכוח שיש בהם, מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו, אלא לבן הנשמה שנתת בי, הנקודה הפנימית האלוקית שהיא המחיה אותי, שהיא הולכת איתי, היא זאת הגוברת. ופה זה החידוש של הרב. שיש פה ויכוח, מי ינצח, אומר בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא ינצח. ישראל יהיה להם את הכוח. אבל ישראל יהיה להם את הכוח במה שמתבטלים. בסופו של דבר, זה העמק השווה שאנחנו שואפים אליו. אנחנו רוצים שיהיה לנו גאולה ניסית, זה גופה ייתן לנו את הכוחות, ננצח את האויבים, גם בדרך הטבע. שומעים מה שהרב אומר פה. זה שאנחנו רוצים גאולה טבעית, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה תפעל, זה מה שייתן לנו את הכוחות, ננצח גם בדרך הטבע, והקדוש ברוך הוא ינצח. זה הווכט של הרב פה בפסקה הזאת. להבין, זה מין פרשנות בין כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא בוויכוח העתיק יומין הזה. מה אתה אומר, שמואל יהודה? אבל הוא אומר שזה שאנחנו רוצים גאולה ניסית זה משום שאנחנו רוצים דבקות בשם. אז אם הקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח לעשות חיל, אז רבה, בסדר, למה לא? אבל אנחנו בעצם אומרים, אנחנו לא יכולים לבד, אנחנו חייבים אותך. הקדוש ברוך הוא ינצח, שאנחנו, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה? שלנו את הכוח הזה. אז בעצם כל אחד, אנחנו בתפילין שלנו כתוב, השם אלוקינו השם אחד. וקדוש ברוך הוא אומר, לא, התפילין דמרי אלמא, ומי קמך כישראל גוי אחד בארץ. הקדוש ברוך הוא ינצח, שהתפילין שלנו יתגלו. התבטלות לשם. בעצם עבודת השם תאורה כזו, שלא תולים כוחות, במה שנפרד מהשם. אנחנו יודעים שהכוח היחיד שלנו זה שאנחנו עם השם. אתם עמעט מכל העמים. כל הכוח שלנו זה שבחרבנו מכל העמים. אז אנחנו בעצם מתמקדים בנקודת הבחירה. אבא שלי. אבל אבא שלי מה? הוא ינצח והוא חזק. ומה הוא רוצה אבא שלי? אבא שלי רוצה שאתה תהיה חזק. שאתה תרים את הראש. אז בדיוק בנקודה הזאת אנחנו עכשיו מתקללים. זה החידוש של הרב, שזה שנצח הקדוש ברוך הוא זה לא איזה עיכוב של גאולה. נצח הקדוש ברוך הוא שישראל ירימו ראש. בכישרונות, בחוכמות, בעבודות, בכל רחובם, רחבם והיקפם, אמיצות הרוח וגבורת הרצון. יגדל ויסגה מאוד מאוד. את זה הקדוש ברוך הוא ינצח. את זה יראינו נפלאות, את זה. הגלות, פרק ל"ב, אור הגאולה בתוך חשכת הגלות. הגלות אינה אלא מסתורים, שמסתירה מישראל את מקור חייהם, הוא ארץ ישראל. ולאמיתו של דבר, הם תמיד כאילו נמצאים בארץ ישראל. ובשום פעם לא נעקרו מארץ קדושתם. זה הביור של הרב חרל"פ, בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם. עם השכינה עמהם, זאת אומרת שבסופו של דבר הקדושה שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו. וכשם שגלו הם, כך גלתה הארץ עמהם. זה בתי כנסיות שבבבל שעתידים לבוא לארץ ישראל. למה? בגלל שהם שייכים בסופו של דבר לקדושת הארץ. הם שייכים למקדש מעט. אז איזה ניצוץ מהמקדש הגדול שיש לנו כאן. מעין מעמד הר סיני. שהקדושה שוירד השם על הר סיני, חל על סיני, וזה נעלם אחר כך. איפה הלך? איפה עבר? כי מציון תצא תורה. אז אומר הרב שהגלות היא מסכה. היא המסכה, ואנחנו צריכים לסלק את המסכה הזאת ולגלות את האור. ומפני זה, למה יש מסכה? למה יש ריחוק? למה אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם? למה? רק כדי שישתוקקו ישראל לארץ ישראל. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. ואז יקפוץ, כנגדה מר הרמויה. הלקפוץ, ישתוקקו ויקפוץ, זה מזכיר את הקפיץ. שככל שהקפיץ מתוח, אז כך גם המשיכה היא חזקה ועוצמתית. זה כי רצו עבדיך את אבניה. ככל שיש השתוקקות לארץ, לגאולה, אז כך גם כן יקפוץ. ההתגלות תהיה, זה עצם התיקון. זה איש ואיש יולד בה. אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. פרק למד ג' הגאולה נסתרת. כל ההגדרות שבבריאה ששניים הם יותר מאחד ואי אפשר להיות תרתי דסתרי, אין זה אלא מצד הבריאה שהיא בחינת שם אלוקים. אבל מצד שם הוויה ברוך הוא אין כל ההגדרה כלל. אין כל הגדרה כלל. וביות כן ישראל עם קדושו, שנועדו מאז להיות לא לעם סגולה, אף על פי שלמראית העין שלנו, יש שהם גבוהים ויש שהם שפלים, יש שהם נמצאים בארצם ובית מקדשם ויש שהם בגלות, מצד בחינת שם הוויה שבתוכם מעולם לא חטאו ומעולם לא גלו מעל שולחן אביהם. ותמיד הקדוש ברוך הוא משתשע עמהם ואוהבהם אהבת עולם. כאן הרב חנה מכניס אותנו לנקודה פנימית שצריכים לגשת אליה בזהירות. אמנם הוא לא מחדש, זה באמת גמרא מפורשת, שבבתי גבי יש בחייה, בבתי ברי יש בחייה, הבתים החיצוניים, החצרות החיצוניים, יש את הגלות, יש את החורבן, יש את הצער, יש את השלטון כביכול של הכוחות הלא רצויים. אבל בבתי גבי, הבתים הפנימיים, עוז וחדווה במקומו, במקומו של הקדוש ברוך הוא, תמיד יש עוז וחדווה. כן, אבל מה זה עוזר לי לכאורה? הרי אני נמצא בבתי ברי, אני נמצא פה בעולם. אז אני צריך להתמודד עם עם הרע. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום, בורא רע, אז אני נמצא פה. אני יש לי תלחות ביקור חולים, החולה הוא פה. אז מה זאת אומרת, אבל יש בחינה של למעלה שהכל טוב. אז מה שהרב רוצה, הוא רמז לזה כבר בפסקה הקודמת, ולכן לא התעכבתי על כך, בגלל שפה הוא מבאר את זה יותר. אם זה בחינה אבסולוטית שהיא נראית לכאורה, כביכול, הפכה לפומי, אבל זה נראה משהו עזוי כזה, משהו לא שייך, מנותק, לא פה. מה אתה, על מה אתה מדבר? זה במקום של הקדוש ברוך הוא, אני לא שם, מה אתה רוצה ממני? אז כאן הרב אומר, דע לך שיש לך כן שייכות לשם. וזה תלוי בתודעה שלך. אתה חי בעולם של שם אלוקים. שם אלוקים זה הטבע. הטבע יש אחד, ושניים זה יותר מאחד, ושלוש זה יותר, וארבע זה יותר, וחמש זה יותר, וככל שיש יותר ריבוי, יש יותר עוצמה. זה עולם המספרים שאנחנו חיים בו. זה עולם של הטבע. אבל בעולם רוחני זה לא כך. האחד יותר חזק מכל האלפים, מכל הריבועים שיש בעולם. פשוט כל התשתית שאתה מתעסק איתה, הם לא נכונים במצב היותר פנימי. לא נכון. מבחינה פנימית, האחד תמיד יותר חזק. ולהפך, הריבוי מביא לנקודה יותר פנימית, והפנימי יותר, יותר פנימי. והנקודה יותר נמוכה היא רק הלבוש, הנקודה יותר פנימית שמעליה. מה אתה רוצה להגיד לי בזה? מה זה נוגע אליי, אמרנו, שאלנו. אני רוצה להגיד שזה שאתה יכול להבין את מה שאני מסביר לך עכשיו, אומר לנו ההפעלה, שיש כזאת בחינה של שם הוויה, זה כבר נותן לך את הזיקה. אני כבר רוצה להעלות אותך, ואני חושב שבמשרד כשאנחנו רואים את האש קודש, כדי להתגבר על עוצמות ה... הרוע והעצבות והכאב, הוא פשוט צריך להתעלות למדרגה יותר פנימית, ואז הוא מגלה כוחות שבאופן רגיל לא היה להם את זה. אני רוצה, אומר הרב, שתבין בתודעה שלך שיש, אל תיכנע למה שיש כאן. ככל שאתה תדבר יותר, תלמד יותר על עוז וחדווה במקומו, אז תהיה שייך לכאן. למה? בגלל שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שהשם אלוקים הוא רק השתלשלות של שם הוויה. השם הוויה הוא עולם יותר מוחלט, יותר נכון, עוז וחדווה במקומו, יותר חזק מהמציאות החולפת, אומנם חזקה מאוד. זה בחינת הרשע שהשעה משחקת לו. אז נכון, אל תתגרי בו. נכון, כשהשעה משחקת לו, הוא חזק מאוד. אבל השעה הזאת היא שעה חולפת. מחר עוטפים את הדגים עם החדשות של אתמול. אז אני אומר לך שכבר היום אתה יודע שיש מחר ויש מחרתיים ויש אחרית רשעים נכרת. המלחמה שלך עם המלאק זה עם המחר. עם הנקודה יותר פנימית. ואז פתאום כל העוצמה של העכשוויות פתאום התמוגגה. השבת הראה לי, הזכרנו אותו כבר היום, אליהו, רבי אליהו, החברות היה פה בשבת עם רם בלון מורה, הם היו פה בשבת שיעור בבני צבי, אז הוא בא לבקר אותנו, אז הוא הראה לי רמב"ן, רמב"ן נפלא, לא כל כך מוכר, רמב"ן נפלא מאוד, שייך גם לפסקה הזאת, שייך גם לפרשת השבוע, ושייך גם לענייני דיומא שאנחנו מתמודדים איתם. רמב"ן נפלא. הרי המרגלים מדברים על בני ענקים. ענקים ראינו שם. שם ששם אחלה יותר תלמי. ילידי ענק. נכון, היו, יש ענקים, הם לא שיקרו. ואז שואל הרמב"ן, שנייה במלחמת, בספר ישועה, איפה כל המלחמה עם הענקים? יש מלחמת יריחו וזה. היה אמור להיות, הקרב סוף סוף נגיע לענקים, הרי יש ענקים הרי, נכון? אז אני אומר לך, נו, אנחנו במתח. איזה נס, מן שמיה, איזה גבורה, עוג מלך הבשן, שהוא קופץ משה רבנו, איפה המלחמה עם הענקים? אנחנו רוצים, אנחנו במתח. מה? ודפדפים, חצי זכור בחצי פסוק, לא קרה ולא נעליים. מה קרה עם בני ענקים? ענקים! למה זה בנהג? מי חושב בכלל? מי חולם להתנגד אליו? מי חולם להילחם נגדו בכלל? אז מה, איפה הקרב של יהושע שאמר, לא, יכול נוכל לה, אנחנו ניכנס בהם, תראו, אנחנו נצליח. נו, אבל איפה מה? אז מספר הרמב"ן מדייק בפסוקים. הוא אומר, הענקים הם בסוף אפילו לא יצאו לקרב. הם נשארו במערות שלהם, מאימה שישראל הטילו עליהם, וחיסלו אותם כבר בתוך המערות. כבר. זה בכלל לא היה קרב איתם. כלומר, הענק, כל הכוח שלו זה היה אימה. זה היה, וואה, יש פה ענק, שואה, איזה טרס, מה זה? זה, כל זה, סיכה קטנה, אפילו קרב לא היה, עוד שער עם, 31 מלאכים, עוד איכשהו היה קרב, אלה שלא היו ענקים, אבל דווקא עם ענקים לא היה קרב. דווקא כל הכוח של הענק, זה מה שהוא פועל עליך. זה בעצם הכוח של הרגע. הרגע הוא חזק מאוד בגלל שהוא הרגע, שזה מה שאתה חש. ברגע שאתה מתרומם, וזה כל הקבוצות של הפרקים שאנחנו התחלנו בהם, שזה הציפייה, ואתם רואים שכבר בפרק הקודם גם הוא מזכיר ציפייה לישוע, וכי רצו עבדיך. מה הרב רוצה שאנחנו נעשה על ידי הציפייה? שאנחנו כבר נחיה שם, שאנחנו לא נתבלה בשיטפון, בזרם של העכשוויות. וברגע שאתה אומר, נכון כואב לי, נכון יש לי משבר כלכלי, לא, אבל אני בן מלך. פתאום המשבר כלכלי הוא לא משבר כלכלי, פתאום הוא הופך להיות אפילו איזה משהו מאתגר, אפילו משהו מחשל, מחסן, משהו שדווקא נחמד. בהחלט, השם מלך, אבל השם מלך, השם ימלוך. כשאני רואה את המלך, את העכשיו, בפרספקטיבה, אז הוא לוקח את הממדים שלו. מה אני צריך לעשות עכשיו? פתאום הופך להיות משימה, ותו לא. כבר ניטרלת ממנו את כל ה... מה יהיה? האימה שהוא מטיל עליך, שהוא גדול ממך, שאתה קטן, שאתה כלום, ואתה... פתאום הפוך. אני שייך למהלך הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב. ופתאום יש לך כנפיים להתמודד איתו. עניינית. כמו ההתמודדות עם עם כל משימה, הרב מסביר במאמר של הפחד, בעדר היקר, אתם זוכרים? הרב יש לו ביטוי נפלא. אני חושב שאי אפשר לתאר את זה יותר טוב, שהפחד הוא אכזרי. למה הוא אכזרי? הרי בגלל שאתה מפחד, אז אתה מתחיל לחשוד גם בידידים שלך, באוהבים הכי גדולים שלך. אדם הוא לומד, ואז פתאום הוא שומע איזה רשחוש, הוא בא לתפוס אותי, גנבים, עניינים, בסוף זה איזה חתולה שבאה לי, זה לא, הכל רעש. אז זה אכזרי, לא זה אכזרי, הוא מתעלל בך. חביבי, זה לא יפה מה שאתה עושה לו, אתה מפריד אותו. הוא כלום, תפסיק, תפסיק, בוא, עניינית. בואו נתמודד עניינית עם מה שיש, עם מה שבו... זהו זה. אני לא יכול להשתחרר מהשיחות האחרונות ששמעתי מהרב חנן פורט, שלכאורה הוא נמצא בתהליך מאוד מפחיד, מאוד מדכא, מאוד... אולי מהניסיונות הנוראיים שיכולים לקרות לאדם, והוא מתמודד עם זה ביטחון מוחלט, השמיים זקים יותר, יש לנו תפקידים, ממלאים אותם. ובשנים האחרונות, מספיק הרבה כל ימי חייו, אני חושב שבשנים האחרונות, חלש. וזה, עם כל ה... הוא מספיק פי כמה. איך? אני לא... הוא שאב את הכוחות. סיפרתי לכם שהיה לו איזה... היה לו איזה שיחה במרכז הרב. יש לי חבר פה ביישוב, דן, רבי דן הרשוש, סיפר לי, הוא היה בשיחה הזאת במרכז, קצת בזכותי, הוא היה שם, הרי הוא חשב לחזור הביתה, ואמרתי, מה, יש לכם שיחה עם הרוחנן? אתה לא זז, אתה חייב לשמוע. אז הוא אמר, אחרי כל העזרות שלך הייתי חייב להישב, והוא לא התחרט. אז הוא מספר, הוא פתח את השיחה, שהוא קם, ונופל, הוא קם מהמיטה כדי לעבור, והוא נופל. אין לו כוחות, הרגליים לא נוסעות אותו. ועוד פעם, הוא קם, ועוד פעם נופל. הוא פשוט, פיזית, לא רוחנית, לא ברוח, זה בכלל לא. אבל פשוט הרגליים לא נוסעות אותו, הוא חלש, מה לעשות? אז אשתו אומרת, הוא נתקשר, שאתה לא יכול, שאתה חולה, שאתה עייף, שאתה חייב לנוח. ממה, עייף. הרב ציודה, זה, צריך לדבר על הרב ציודה, הרב ציודה אמר שבע יפול צדיק וקם. אני לא אבוא, זה לא יכול להיות, אין כזה דבר שאני לא אבוא. והוא אמר, אני לא יודע, אבל פתאום היו כוחות. פתאום שהוא מסתכל על דמות גבוהה יותר, על מעלה, פתאום יש כאן כוחות. פתאום הוא דיבר, והוא דיבר שעה, ודיבר יותר משעה, ולא ישר, ובעמידה, ופתאום יש כוחות. כשמישהו נאחז בכוח עליון יותר, פתאום מגלה כוחות שהיו חבויים בו. זה מה שהרב חלב רוצה להגיד לנו, דע לך שהכל, אתה הכל צודק, אבל הכל זה מכוח הטבע. שם אלוקים שהוא בעל הכוחות כולם של הטבע, אבל תמון בך שם הוויה. שם הוויה זה חוקים אחרים, שכח מזה. כל החוקים שלך, המתמטי, חלש, גדול, קטן, כל זה יחסי, זה שפל, גבוה, נמוך, אני לא צדיק והוא צדיק ואני לא יכול, כל זה זה לפי החשבון הרגיל. אתה יכול לחתור חתירה מתחת כיסא הכבוד ששם הוויה ברוך הוא, ששם אתה יונק בכוחות שאין לך, אבל צריך להגיע לשם. אבל יש לך זיקה, אז אני לא מדבר איתך על משהו, על איזו השתלה בלתי טבעית. אני מדבר על דבר שהוא קרוב אליך מאוד, בפיך או בלבדך לעשותו. וזה התהליך של גאולת ישראל. ולכן כשם שבגאולה המפולשת הולכים ישראל ונגאלים ועולים ממדרגה אחר מדרגה מחי אל חי, כן גם בגלות שהיא הגאולה הנסתרת, יש בה הסתר, פתאום אתה... מתוך הציפייה אתה מגלה את הקישור גם מתוך ההסתר, גם מתוך הגלות, גם בתוך כביכול הנהגה הטבעית היבשה. זה מה שראש הישיבה אמר, שכל המשחק זה לגלות בשם השם כי המילם, שבשם הוויה אני מוריד את המסכים. כשאני מגלה שהכל חבוי מתוך, יש פה כוח עליון, יש לך בוס שהוא מעל. מי שנמצא שם, אז הוא ניצח, אז הוא התעלה. ברשותכם נדלג כדי להשלים את התמונה לפרק למדבר. להשתחרר מן הצמצומים. יסוד הגאולה הוא להשתחרר מן המאסרים ומן הצמצומים, להיכנס למרחבי החוכמה והדעת ולשקוד על דלתות בית השם בלימודים הקדושים המבארים את גדלותו ורוממותו יתברך, שהם מכילים את ההבנה הנפלאה בעומק דעת השם בכישרון הגון וחרוץ. כל הפסקה, כל הפרק הזה, הרב מדבר בגנות הצמצום, בגנות השבלונה, בגנות ההרגל, בגנות בפסקה הבאה, אף שנדבה שהיא באה מצד יראה וענווה. לפעמים לא, אני באמת קטן, אני ענו, אני קטן, אני לא יודע. זה נטייה של גלות, תשתחרר מזה. אדם ובהמה תושיע השם. זה לא הדרך לגאולה. השם תושיע את האדם והבהמה, אדם שמשים עצמו כבהמה תושיע אותו. אתם זוכרים, אמרנו פעם משל שאמר הרב הדין של התרנגולת של החזן מחלם. אתם זוכרים שהיו, היה מקובל שהחזנים הם לא האנשים הכי מבריקים והתרנגולת לא הכי מבריקה, וחלם כידוע לא השפיצים של ה... אז היו אומרים, מה הסימפטום של של הטיפשות? התרנגולת של החזן מחלם. מה היה כבר יכול להיות? אז זה שיא הטיפשות, זה שלוקים את התרנגולת, מסרטטים מסביבה בגיר איזה עיגול, מכוני המעגל, ואומרים לתרנגולת, זה הכלוב שלך, את לא יכולה לצאת, זהו. את כלורה, את כלואה בתוך הכלוב. והיא מקרקרת וזה, והולכת ככה, עד הגיר ככה מסתובבת, מסתובבת, ולא יוצאת משם. ואז כולם מתפוצצים מצרוק שהיא לא... אז אני אומר, רב הדין, אני לומד את זה בתוך הליקוטי תורה, באדמו"ר הזקן, זה האדם בדיוק. שמים את התרנגולת, זה האדם, שמים אותו בעולם, בעולם גשמי, אומרים לו, הנה, זה הגבולות שלך, מה? לאכול ולשתות, כסף, להתפרנס, לגמור את היום בטוב, תעשה קצת פה, וזהו, אתה לא יכול יותר מזה. אתה בן אדם כולה, מה אתה? מה פתאום? אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אל תהיו טיפשים, יש לכם כנפיים. תעופו, מה זה העולם? העולם זה רק איזה, זה צמצום. תשתחרר מהצמצום, יש לך כנפיים. יש לך פתח דרך דלתות בית השם, שאתה נכנס לעומק דעת השם, שהקדוש ברוך הוא נותן לך מחווה דעת שאתה לא יכול לחלום עליהם. יש לך את זה. אבל הוא נשאר בתוך זה, אז הוא הולך לעבודה, חוזר, קונה, מסביב עצמו אוכל שודד. אל תתנהג כמו התרנגולת של החזן מחלם. אבל יש פה נקודה פנימית יותר, בשחרור של הצמצומים, והיא משלימה את מה שאמרנו בשם הוויה, שהוא מעל שם אלוקים, שהוא מעל הטבע. זה זוהר בפרשת ויקהל. שם יש תיאור על מי זה היה שם, רבי אבא, אולי גם רבי אלעזר, כמה מהחבורה קדישה שהם היו בדרך, והם דנו ביחד על סודות המשכן, היריות וכו'. ואז הם פגשו את רבי שמעון, ואז סיפחו לו את כל מה שהם דנו בדרך. אז אמר עליהם רבי שמעון בר יוחאי, אורח צדיקים כאור, נוגה הולך ואור עד נכון היום. הוא רוצה להגיד אורח צדיקים. יש דרך ויש אורח. רבי שמעון אומר, דרך זה איפה שכולם הולכים. זה הדרך שכבושה לרבים, שכבר הרבה כבר דרכו עליה. ויש אורח. אורח זה... פורצים, עושים, סוללים מסלול חדש. הצדיקים זה אורח צדיקים, כאורנוגה, הולך ואור. הם, למה הם יגיעו עד נחום היום? הם, למה הם יביאו את השחר, את הגאולה? בגלל שהם לא הולכים בדרך שכולם הולכים. הם הולכים באורח חדשה, מגלים פנים חדשות, מעמיקים, משתחררים מהדרכים שכולם הולכים. וזה מה, זה מה שעשיתם כל הדרך שלכם. כביכול, הלכתם עם, בדרכים שלכם, אתם מצאתם דרכי חוכמה, גיליתם אורחות חדשות. זה אורח צדיקים. זה הצדיקים שלא הולכים כמו כולם. הצדיקים הם משתחררים, זה מה שהרב מתכוון, בעומק דעת השם. הם נכנסים לעומק דעת השם, הם מגלים, זה גופה להשתחרר מהדרכים, מהצמצומים, מהשבלונה, השטיבל הזה עם הקוגל והמקווה וזה, הולכים, חוזרים. מסודר, וזה, לא, הולכים משהו, מה קרה לך, מה, פתאום בטח, מתי המעניין, זה, הולכים, זה, לא גם, יש אבות ובנים, זה טוב, מעולה, אבל יש אורח צדיקים, זה הגופה להשתחרר מדחי הטבע, וזה גופה תלוי, אתה רוצה להגיע לאור, זה אור אחר, וזה גופה מה שהרב אמר לנו, שהקדוש ברוך הוא מה הוא רוצה, הוא רוצה שהבן שלו יהיה טייס, מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה שהבן שלו יהיה חפש, שומר בשין ג' של המטבח. הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה שהבן שלו יהיה טייס. הוא אומר, תהיה אורח צדיקים. זה מה שקדוש ברוך הוא אומר, יש ויכוח על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, לא, אבא שלי גדול, אני קטן, מה, אני עטוס, אני טייס, מה, אני בקושי יודע קורקינט, אני זה, ואתה אומר לי טייס, מה אתה מדבר? מה, אל תהיה כזה, תשתחרר מהצמצומים, שתי סתירות. הקדוש ברוך הוא ינצח, אתה תהיה טייס בסוף. זה עומק דעת השם. ובזה אומר הרב, זה, תתפוס את עצמך בידיים, תפסיק פה להידרדר בצית הנוון, להתנוון בתוך ה... תתפוס את עצמך בעומק דעת השם, תלמד בחצרות בית השם, כן. כל הספרים שאסור לפתוח אותם, תפתח אותם, תראה, תעמיק. תלמד אותם. דווקא אלה שאתה צריך להשתחרר מהצמצומים. תהיה סקרן. כמובן, קודם כל אתה מסופר, קודם כל להגיד, רגע, אם אלה גם, ודאי שאלה כבר אתה שח, נתיבות, קצות, זה פשיטה. אבל הלאה, זה מה שהרב אומר. שהוא רוצה יסוד הגאולה להשתחרר מן המאסרים, לשקוד על דתות בית השם בלימודים הקדושים, המבארים את גדלותו ורוממותו יתברך, אשר הם מחריבים את ההבנה הנפלאה בעומק דעת השם בכישרון הגון וחרוץ. על כן אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה. כשמדברים על קידוש השם, צריך להגביר את ההגיונות, להגביר את המחשבות, להחריב את הדעת, לשמח את הלב. כל הביטויים פה אני... לכונן את הרוח, לרומם ולהינשא את הנפש ולהפיח את הנשמה בכל היגיון וכו' וכו'. קל עצמותי תאמרנה השם מחמוך. שפתאום העצמות שלי זה לא אדם ובהמה תושיע השם. זה לא העצמות של אור וגינים בהמיים. זה כל דבר אני מוצא שם, כל מחכבה לשכינה. הכל תאמרנה השם מחמוך. הכל זה דבקות עילאית. אני מעבר, אני לא אכנע לזה שאני בן אדם. לא, לא אכנע לזה. אני אדם מדמה לעליון. וזה תלוי הגאולה, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אז מה, הוא שם אותנו באיזה מסלול, יאללה, תפעל. המפתחות בידך, אתה תיסע. והקדוש ברוך הוא ינצח, ככה יפתח לנו הרב. תזכו למצוא.